שלום לכולם, אנחנו ממשיכים שיעור שישי בסדרה על ביאורים פנימיים בספר יונה. בשיעור הקודם אנחנו עסקנו בתפילה של יונה ממעי הדגה. עמדנו על כך שבניגוד למצופה, למה שהיינו חושבים, עיון בסיסי בתפילה, בסגנון, בתוכן שלה, מראה שלא מדובר בתפילת ישועה. אין פה איזשהו זעקת שבר, תחינה להצלה מיידית, הגיעו מים עד נפש, אלא לפי כל הפרמטרים הספרותיים וגם הפרמטרים התוכניים של התוכן, מדובר בתפילת תודה, מה גם שהיא מנוסחת בלשון עבר, וזה הוביל אותנו לטעות מדוע יונה מתפלל תפילת תודה, שהוא עדיין בבטן של הדג, כלומר עדיין נשארו במצוקה, הוא טרם זכה לישועה, ואז הראינו שבעצם התפילה מדברת על מצוקה שהוא חווה בעבר ואומר תודה, ולמדנו מכך שיונה כבר מחתו כבר נושה. כלומר, יונה מודה מאום כדליבה לקדוש ברוך הוא, ועצם התודה שלו ברקה היא על מה? על זה שהקדוש ברוך הוא לא מוותר עליו, נכון? הוא לא התייאש ממנו, אחרי שיונה מגלה את נקודת הרצון הפנימית שלו להישאר בחיים, שזה שיעור 4, שהוא נאבק בצורה לא רצונית בתביעה במים הזדונים, הקדוש ברוך הוא מזמן לו דג, שמציל אותו דווקא הדג, שזה היצור הראשון שנאמר עליו שהוא נפש חיה, חידוש הרבצת הקורא מלובלין שראינו, ולכן יונה מודה קדוש ברוך הוא על הישועה האמיתית שלו, על כך שבאמת הוא כבר לא רוצה למות, על זה שהוא בוחר בחיים. ואחרי זה התבוננו במבנה הספרותי של התפילה, ראינו ששני החלקים הראשונים, כל חלק 3 פסוקים, מסתיים ביחס של יונה, החשוב להביט, כן, חושיף להביט אל היכל קודשך. דיברנו על החשיבות של היכל הקודש, כלומר בית המקדש עבור יונה, בתור המקום בו יונה זכה לנבואה, במהלך שמחת בית השואבה. ראינו שזה לא דרש, אלא זה פשט, כי כתוב הירד יפו, יונה ראינו במלאכים גרה בגת החפר, במישור החוף, באזור הקריות, עמק ישראל, אז למה הוא הולך, אז לפי זה הוא לא הולך ליפו, הוא לא צריך לרדת ליפו. הוא הולך ליפו, על החוף, נכון? אמר אם כתוב הירד יפו, סימן שהוא בא מההר. מאיזה הר הוא בא? מבית המקדש, כי שמחת בית השואבה, שמשם שווים רוח הקודש. ראינו בירושלמי שיונה הגיע לבית המקדש, חרף נפשו להגיע לשם, קיבל את הנבואה, ואז הוא בורח, אז לכן הוא צריך לרדת. אז זה פשט שמסביר לנו את את הסיומת של הפסוקים, ובעצם בזה חתמנו את פרק ב', כלומר כבר סיימנו 50% מסדרת ספר יונה. אני מזכיר, אני אסיים אותה ביום כיפור בעזרת השם, סך כל 10 שיעורים, ובזמן חורף נתחיל ללמוד כל זמן חורף שנה מעוברת, ללמוד את מגילת אסתר בצורה פנימית. אבל לפני שנתחיל את המחצית, ובקיץ את רות, אבל לפני שנתחיל את המחצית השנייה שעוסקת בליבו של הספר, כלומר תשובת אנשי נינווה, אני רוצה שנחזור להביט על פסוקי הסיום של תפילת יונה, ונראה מה היחס שלהם לתחילת פרק ג'. אז מקור א', יונה פרק ב', פסוקים ט' עד י' א'. משמרים אבלי שב, חסדם יעזובו, ואני מכל תודה אסבך לך, אשר נדרתי אשלמה, ישועת אל אדוני. סמך, כלומר פרשה סגורה. ואז, ויאמר אדוני לדג, ויכה את יונה אל היבשה. בפסוקים ט' י', יונה מעביר ביקורת, הוא מבקר את אלו שעובדים להבלים, והוא מעיד על עצמו כמי שאני, אבל אני אשלם לקדוש ברוך הוא את הנדר, ואני בכל תודה אסבך לך, אשר נדרתי אשלם הישועת על אדוני. יש פה מחלוקת מעניינת בפרשנים, איך לפרש את האות וו, תסתכלו, האות וו שהתחילת פסוק י', ואני בכל תודה. אם זה וו הניגוד, כלומר לעומתם, אבל אני, או וו תוספת, וגם אני בכל תודה. לא נעמיק בזה כרגע. מה שחשוב לנו זה השורה התחתונה שיונה מגלה לפני הקדוש ברוך הוא. אני בכל תודה אסבך לך, מה שנדרתי אני אשלם, בגלל שהושעת אותי, ישועת על אדוני. אז מה צריכים להיות שני התרחישים המיידיים לאחר הפסוק הזה? א', קדוש ברוך הוא עונה לתפילת יונה, משהו בסגנון, יונה, יונה, שמעתי תפילתך, שר אבוניך, חטאתך, תכופר, יאללה. אבל הקדוש ברוך הוא לא עונה ליונה. מה יש אחרי פסוק י'? או פרשה סגורה, שקט. יש פרשה סתומה שמהדדת את השקט המתוח, ולאחר מכן סוף סוף, מאז פרק א', פסוק ב', פסוק א' על ההתחלה, סוף סוף הקדוש ברוך הוא מדבר. מאז הציווי הראשון ליונה, הקדוש ברוך הוא לא דיבר, כלומר הוא מדבר, אבל בצעות השמונה שליחים שראינו, כן, הרוח, הים, הסערה וכו', האונייה, וחובל, המלאכים, הדג, הדגה, אבל הוא לא מדבר בקולו. סוף סוף ויומר השם. אבל להפתעתנו, אכזבתנו, הקדוש ברוך הוא מפנה את הדיבור למי? לא ליונה, למי? ויומר אדוני לדג. ויקה את יונה על היבשה. אז זה ביחס לתרחיש הראשון שאמרנו שלכאורה אנחנו מצפים לראות, שיונה מה שנקרא יצא והשם יענה לו. שתיים, ב', מה עוד תרחיש צפוי שבאופן מפתיע לא מתממש? מה היינו מטפים? הרי מה יונה אמר בפסוק י' ואני אשר נדרתי, כן? השלמה, נכון? אז אנחנו מטפים שמיד אחרי שיונה מקיים אותו ממי הדג ליבשה, הגיע פסוק הבא, ויקום יונה וילכן ינבה כדבר אדוני. אבל הפסוק הזה לא מופיע כאן, איפה הוא מופיע? פרק ג' פסוק ג'. רק אחרי, ויאמר השם אל יונה, וכאן יונה שנית למור. כלומר, אחרי הציווי השני ללכת. כלומר, יונה שב ליבשה באופן ניסי, דג מקיא אותו. הוא מתפלל, הוא מגלה דתו לשלם את נדרו, להקשיב לצו האלוקי, למלא את השליחות, ומה קורה? הקדוש ברוך הוא לא מדבר איתו, ויונה לא הולך לנינווה כמו שהם מצפים. איך שהוא יוצא לחוף, ישר מצפן, נינווה. יאללה, פרר, קדימה. להתחיל לרוץ, נכון? מוזר. בואו נתחיל לקרוא את פרק ג' מקור ב'. ויהי דבר אדוני אל יונה שנית לאמור, קום. כבר לפני כן הוא לא היה במצב של קום. לך אל נינווה, עיר גדולה, וקרא אליה את הקריאה שאנוכי דובר אליך. ספר יונה מורכב מארבעה פרקים. בשלושה מתוכם יונה מסרב לשליחות האלוקית, והוא מתעמת באופן ישיר או באמצעות בריחה עם רצונו של הקדוש ברוך הוא כביכול. דווקא בפרק ג' יונה מתבטא לרצון השם ומבצע את השליחות הנבואית. על פניו אפשר לומר שזה בגלל המהפכה, נכון? שעברה לנו במצולות. הגדרנו את זה בשיעורים הקדמים כסוג של לידה מחודשת בשיעור 4. אבל נראה פה לפי פשט הפסוקים שהלידה המחודשת הזו לא כל כך פעלה את פעולתה, כי יונה טרם נאות לבצע את השליחות. איפה יונה נמצא עכשיו, ברקאי? איפה הוא נמצא, אליסף? על החוף איפה? אנחנו לא יודעים, לא ליד נינווה, נכון. חוף איפשהו, כנראה בים התיכון. כנראה לא קפריסין. יונה מצוי באחד החופים של הים התיכון, ועוד לא שם פעמיו לעבר נינווה. כלומר, לכיוון אשור, צפון מזרח. עכשיו, גם לפני פסוק א' בפרק ג', כלומר, הפסוק שפותח את המחצית השנייה של הספר, ישנה פרשה סתומה. כלומר, אחרי הקעת יונה ליבשה, שוב פעם, גם קודם פה, יש פה קדמה לזה שתיקה שמהדהדת לנו שהקדוש ברוך הוא לא מדבר עם יונה. גם כאן, לפני הדיבור האלוקי בשנית ליונה, יש שוב פעם שתיקה, שתיקה רועמת. בסופו של דבר, ואני לא יודע כמה זמן זה לקח, דקות, שעות, אולי אפילו ימים, בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא מבין שאין ברירה, ואז, ויהי דבר אדוני אל יונה שנית לאמור. למה הכותב מוצא לנכון לציין שזה הדיבור השני ליונה? האם זה בגלל שאלמלא הפנייה האלוקית ליונה בשנית, יכול להיות שיונה היה נשאר בחוף ולא הולך לממש את הנדר או לקיים את השליחות או לנבא את הנבואה? אני לא יודע. אבל אם כי מעצם העובדה שהוא לא הלך עד עכשיו, גם אחרי שהקיעו אותו ליבשה, יש מאמינה שעדיין הוא לא נוטה, עדיין אין דעתו נוחה מהמימוש של היהוד הנבוקי ללכת לנבא ולנבא אותה, נכון? דבר שהתברר לנו בצורה גלויה בפרק ד' טוב מותי מחיי, הוא לא רוצה בכלל שננבא ינצלו. ולכן אז יונה מתלונן, למה שמת אותי נביא? לא הייתי רוצה את זה בכלל. בכל מקרה, כפי שהדגשנו בשיעור הראשון בסדרה, ודאי שיש פה בפרק ג' מההתחלה, יש פה שלב התפתחותי חדש בעלילה של ספר יונה. משהו חדש מתחיל, וזה השימוש במילה שנית, כלומר, קושר אותנו למחצית הראשונה, שהיא מהווה רקע לסיפור הנוכחי. בואו נראה דברי הלשך הקדוש של משה אלשך. יונה פרק ג' פסוק א'. ויהי דבר אדוני אלונה שנית למור וכולי. הנה ייראה כי אחרי ראות אשר קרא לו, מאליו היה ראוי ללכת, מבלי שהוא לך שנית. ותועץ הקדוש מקשה, מה שאמרנו. אם יונה כבר הסכים באופן עקרוני לקיים את הציווי אלוקי ללכת לנינווה, למה יונה לא מקיים את הציווי שכבר ציוו אותו בתחילת פרק א'? למה הקדוש ברוך הוא צריך לצוות אותו שוב פעם הדבר הזה? אז המפרשים דנו בשאלה הזאת, והם הציעו מספר תשובות מעניינות לשאלה הזו. המכנה המשותף לרוב הגישות הפרשניות הללו זה שהדיבור האלוקי השני ליונה זה לא אותו ציווי כמו בפרק א'. יש פה ציווי חדש. לא מדובר פה על חזרה, על ציווי הנבואי הראשון. תבואו את המשך האלישך הקדוש. אחווה יכוון באומרו למור, והוא מה שכתבנו למעלה, כי מה שברך נחוץ על הארץ ועל יוסיף לדבר השם איתו, הוא בתחילה לא יגיד לו, יתברך, מה ידבר בנינווה, כי אם הוא קרא עליה, כן, בלבד. ועל כן מצא מקום לפרוש קודם שיאמר לו מה ידבר. על כן הוא צריך לדבר לו שנית. וזאת אומרת, תדע למה? ויהי דבר השם עליונה שנית, ולא הלך מעצמו. הלא הוא כדי לומר לו, ומה היה אשר הוא צריך לומר, הלא הוא קום לכן נינווה. הוא קרא עליה את הקריאה אשר אנוכי דובר אליך, מה שאין כן עד כה, שלא דיברתי אליך את אשר תקרא, והוא מה שפירש בדברו, שהוא עוד 40 יום ונווה נפחת, ואמר כי לא מהירה על אשר קרא לו, על ברכו הלך אתה, כי אם וילך כדבר השם, על אשר דיברו השם בלבד, לעשות ציוויו. ופה אנחנו מקבלים תירוץ לשתי הקושיות. למה יונה לא הלך מעצמו לנינווה, מיד עם שובו ליבשה, ולמה השם צריך לדבר איתו בשנית? הקושיות מובנות? עכשיו תירוצים. התירוץ של האל הקדוש זה לא סתם תירוץ, זה מעוגן בפשט הכתובים. בפרק א' הקדוש ברוך הוא אומר לו יונה, לא, הוא לא אומר לו יונה, מה התוכן של הקריאה שעליו לקרוא עליהם? קום לכן נביאה גדולה, הוא קרא עליה, מה קרא עליה? לא יודע, הוא קרא עליה כי עלתה רעתם לפניי. הציווי זה ללכת ולקרוא עליהם קריאה כלשהי, איננו יודעים התוכן הקריאה. אנחנו יכולים להסיק שמה? כי עלתה רעתם. זאת אומרת, יש פה, זה כנראה קריאה שהיא תגובתית לרעה של אנשי נינווה שעלתה לפני הקדוש ברוך הוא. לכן מסביר אצלך הקדוש, זו הסיבה למה יונה לא הלך על כל הנינווה מאז שיבוא ליבשה. זאת מאחר והוא לא ידע מה התוכן הנבואי אותו עליו לקרוא על נינווה. או ליתר דיוק, כמובן בדיבור האלוקי השני, לקרוא, לא על, מה כתוב בפרק ג', לקרוא אל אנשי נינווה. לכן הקדוש ברוך הוא פונה ליונה בשנית. ועכשיו הוא מגלה לו מה התוכן הנבואי. כלומר, הקריאה השנית ליונה היא בעצם השלמת חוסר האינפורמציה, חוסר המידע מהקריאה הראשונית. אז זה כמובן, במורה שאלה הנוספת, מה השאלה שעולה? למה הקדוש ברוך הוא בפעם הראשונה לא גילה לו את הכל? לא מסר לו את כל האינפורמציה מלכתחילה? אז אפשר לתרץ שאם כל האינפורמציה הייתה נמסרת ליונה בשלמות מההתחלה, אז היינו כביכול מפסידים את כל התהליך הרוחני, האישיותי, הפנימי, העמוק שעבר על יונה, על ידה המחודשת, את התשובה העילה של המלאכים באונייה שראינו, את הגילוי הפנימי של יונה, כמה הוא מקושר בשרוש החיים, ובעצם יוצא לנו לפי ההצעה הפרשנית הזו, שהמחצית הראשונה של הספר, כלומר הפרקים א' וב', הם בעצם הכנה למחצית השנייה של הספר. עם זאת, חשוב לציין, שלא כולם קיבלו את הפרשנות של רבי משה אלשיך הקדוש. המלבים, לכן רבנו בחיי, בקד הקמח, ספרו על הערכים, על ערך יום הכיפורים, שניהם סוברים שהדיבור השני הוא לא חזרה על הציווי הראשון, אלא מדובר כאן על ציווי, עולה אפילו שליחות, אחרת לחלוטין. כלומר, מה שהיה פרק א', תמחק. תמחק, ריסט, משהו אחר לגמרי. נהיה את המלבים, מקור ד'. השאלות, מה במקרה דרכו כמו ברבנאל, קודם כל שאלות, אחרי זה תשובות. למה שינה בפעם הזאת, זה אמר, הוא קרא עליה, הוא קרא את הקריאה אשר אנוכי דובר אליך, ולא אמר כלשון, שאמר בפעם הראשון. קום לך, בפעם הזאת כבר נחתם גזר דינם. החידוש. בפעם הזאת כבר נחתם גזר דינם, לכן לא אמר כי עלתה רעתם לפניי, רק שלחהו בדרך נבואה שיודיע להם את אשר נגזר עליהם שננווה תהפך, בעוד 40 יום. ויקום וילך לנינווה כדבר השם, מפני שבפעם הראשון ציווה שיקרא להם דברי תוכחה שישובו מעוונותיהם, ופעם הזה ציווה שינבא להם את גזר דינם שנגזר עליהם. היה ספק אצלו אם יקיים גם הדיבור הראשון ויודיע להם הייעוץ של ההפכה, וגם יוכיחם על עוונותיהם. ואר שאתה לא קרא כדבר השם שדיבר לו אתה, שאחר שהודיע לו גזר הדין חשב שלא תועיל להם עוד תשובה ושנתבטל, כלומר יתבטל הדיבור הראשון. לפי הגישה הפרשנית הזו, ההבדל בין הציוויים תלוי בשינוי שמתרחש בינתיים. מה יתרחש בינתיים? שינוי בגזר הדין של נינווה. פה יש הבדל בין רבנו בחיי למלבים. לפי רבנו בחיי, כבר בשעת הציווי הראשון, כלומר, פרק א', פסוק ב', כבר אז נגזר הנינווה להיחרב, ויונה בסך הכל רק צריך לצוות אותם על זה. כלומר, להודיע להם, תדעו לכם, עוד 40 יום, נינווה נפחת. אל תעשו כלום. אני רק אמדכם, כן? או העירייה מודיעה, תדעו לכם ש... המבנה מיועד להריסה, לא צריך מחאות, לא תלונות, אל תעשו כלום, תמשיכו לעשן, הכל סבבה. אבל עוד 40 יום ואין הפכת. אבל בחלוף הזמן, כאשר יונה נמצא במצולות ים, אז שערי התשובה נפתחו בפני אנשי נינווה, ולכן יונה נשלח לשליחות חדשה, יש כאן מטרה אחרת לגמרי, לא להפוך את נינווה, אלא להחזיר אותם בתשובה. המאבים, זה רבנו בחיי. המאבים מזאת צווה שיש להפוך את הסדר. בזמן הציווי הראשון, כלומר יונה פרק א' פסוק ב', עדיין גזר דינה של נינווה היה תלוי ועומד, כלומר לא נחתם. ולכן אז הקדוש ברוך הוא מצווה על יונה ללכת לנינווה, להוכיח אותם על מנת שיעשו תשובה, ואם יהיה לנינווה, נינווה לא תחרב. אבל בזמן שיונה שעה במצולות, כבר נגזר דינה של נינווה להחרב, ולכן כעת עליו להודיע להם על כך. וזה התוכן הנבואי שיונה ימסור להם. עוד 40 יום ונינווה נהפכת. כלומר, מסר אינפורמטיבי בלבד, בלי קריאה לחזרה בתשובה, בלי מנפקא מינה למעשה וכיוצא באלו. זהו. בכל מקרה, בין רבנו בחיי, בין המלבים, עולה לנו שמדובר כאן בפרק ג' על דיבור אלוקי שני, כלומר, יש פה שליחות חדשה, והשליחות הראשונה מפרק א' פסוק ב', שחרר, מבוטל, שחרר ממנה.
קצת מוזר.
קצת?
לא.
מלא מוזר.
כל הם מתייחסים, כל הם מתפרשים לתוכן של הדיבור של הקדוש ברוך
הוא. נו.
יש עניין גם למהות של הדיבור.
נכון, דיברנו על מפניו ומלפניו. הוא לא בורח מפני השם, אלא מלפני השם. הוא לא בורח מהמשלח, הוא בורח מהשליחות.
כל הזמן הזה שהוא בספינה ובדג, אז הוא לא פוגש את הקדוש ברוך הוא. גם כשהוא מתפלל, הקדוש ברוך הוא לא מקבל תשובה.
נכון.
הדיבור הזה עכשיו של הבאים, כאילו, בעי כבר השם עכשיו שני.
זה חידוש. השם מדבר איתו.
כן, אנחנו על אותו מטרה, אחי, כאילו, תמשיך.
מעולה. תגיד לחבר'ה שאנחנו לא מתואמים. כי בדיוק הרמת להנחתה, נכון? לא תיאמנו. נכון, נגמר הכסף לתאם, אוקיי? תלמוד בבלי מסכת יבמות, דף צדיק ח', יום הקוראי. ויהי דבר אדוני עליונה שנית לאמור, אומרת הגמרא, שנית דיברה עמו שכינה, שלישית לא דיברה עמו שכינה. מה שברכאי אומר, שיש פה את העניין שעצם השם דיבר איתו, זה כבר התשובה, נכון? זה משהו חדש. לפי הפירוש הזה ביבמות, יש ביקורת חמורה על יונה. בגלל שיונה ברח מהשליחות, בגלל שיונה ברח מהעמידה לפני השם, אז יותר הוא לא זכאי, הוא לא ראוי לגילוי אלוקי נוסף. כלומר, יכולת הנבואה נשללה ממנו, אלא שהקדוש ברוך הוא מתגלה עליו עוד פעם אחת ואחרונה, באופן חריג לפנים משורת הדין, ולענייננו מה זה אומר? זה אומר שהקדוש ברוך הוא מצא לנכון להתגלות שוב ליונה, אף על פי שיונה לא ראוי לכך. ורק זה בזאת בגלל שיש פה חידוש שנצרח לשליחות, או מחמת ה... כאילו זה הרוח החדשה, הנפש הפנימי החדש אצל יונה, שהתגלה שהוא היה במיד הגע בים. טוב, בכל מקרה, ההתעקשות של הכתוב לטרוח ולציין שמדובר בקריאה שנית ליונה, מלמדת אותנו שיש כאן ציווי חדש. יש כאן שליחות מחודשת עבור יונה, והלידה המחודשת של יונה במצולות ים לא מחזירה אותו לנקודת האפס, כלומר למקום בו הוא עמד לפני השם בהתחלה, בתחילת הספר, אלא מהפכה של יונה, התשובה שהוא עושה, מביאה אותו למקום אחר לגמרי, מקום חדש. לעמידה מחודשת לפני השם. יש כאן חידוש נפלא לפי כל אחת מהגישות הפרשניות שהבאנו עד עכשיו. לפי גישת האלשיך הקדוש, הצורך בציווי הראשוני הוא בשביל להשלים את הציווי הראשוני. כי בפעם הראשונה יונה לא היה כלי קיבול ראוי לשליחות אלוקית בתחילת הספר. ורק אחרי המהפכה שהוא עובר במחצית הראשונה של הספר, אז הוא מוכשר להיות כלי קיבול לציווי הנבואי. בשל הנכונות של מסורת הנפש, יונה מגלה עומקים חדשים במהות של החיים שלו, ועכשיו הוא מתעלה לדרגה גבוהה יותר, והוא יכול להכיל את העברת המסר האלוקי לאנשי נינווה. הכיוון הזה תומך בגישה אותה הצגנו בשיעור 2, לפי הקדוש ברוך הוא רווה נחת, הוא בעצם מעודד את הבריחה של יונה, בפרק א' לפחות. אם נסכם את זה, בלשונו של רבי אבא, מסכת ברכות דף ל"ד, מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים. כלומר, יונה עכשיו הוא יותר מצדיק גמור. עד עכשיו הוא היה נביא, בים הוא היה נביא מינוס אחד, ועכשיו הוא עושה תשובה, ועכשיו מה הופך להיות? נביא פלוס שתיים, נביא משודרג. כמו כן, לפי הגישה הפרשנית של המלבים ורבנו בחיי, רבנו בחיי והמלבים, צריך לומר קודם כל, כי רבנו בחיי קדם לו, הגישה לפי הצורך בציווי השני הוא מחמת השינוי בגזר הדין של נינווה. גם פה יש חידוש גדול, מה החידוש? רבנו בחיי שסובר ששערי התשובה נפתחו כדי בפני אנשי נינווה, אז נבואת הפורענות היא לא נבואת פורענות, אלא הפכת להיות נבואת, איזה נבואה? מה אתם אומרים? כן, בדיוק, יפה נסף, נבואת תוכחה. כמו ירמיהו, כמו ישעיהו, כן, מה שנקרא. מה נסגר? חבר'ה, תחזרו בתשובה, ואם לא, וואי, 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 חכה שם יחזור במילואים. כן, זה ארור.
למרות שגם
לישעיהו
אומרים שזה נבואת תוכחה, אבל בסוף, כאילו, שתדע, אתה הולך לדבר
אליהם
והם לא
הולכים להקשיב. בסדר. אולי ישוב, אולי אני, ואם הולך, כן, אולי יחוס, אולי ירחם. אנחנו לא יודעים, בסדר. אנחנו לא יודעים, לא יודעים מה התוכן. אנחנו לא יודעים. ופה, יש פה חידוש עצום. כי פה מתחדש לנו שהתשובה שייכת גם אצל גויים. זה לא סטארט-אפ של יהודים. גם באומות העולם התשובה אפשרית. אבל לפי המלבים, שבריחת יונה בעצם רק הראה את המצב של אנשי נינווה, השינוי ביחס לנינווה הוא שינוי לרעה. כלומר, עכשיו כבר זהו, גזר דינם נחתם לרעה, אחת דתם להמית, ואם כן דווקא מהנתון הזה מתחדש לנו יסוד עוד יותר גדול. עד עכשיו בציווי הראשוני הבנו שהתשובה שייכת רק לפני חיתום גזר הדין. אבל כעת בעקבות השליחות השנייה מה אנחנו מגלים? לפי המלבים, שהיא מתבצעת רק עכשיו נחתם גזר דינם של הרעה, בכל זאת הקדוש ברוך הוא מצווה את יונה לקרוא אליה, לא עליה. כלומר, מתחדש לנו שהתשובה שייכת קודם גזר דין, ולא פחות מזה תשובה שייכת גם לאחר גזר דין. איך אומר חזקיהו המלך לנביא ישעיהו בברכות דף יוד? כן, בן אמוץ, קלה נבואתך וצא. למה? אפילו חרב חדה, מחצה שברו של אדם, מה ההמשך? על ימנע עצמו מן הרחמים. ובאמת מה אנחנו נראה? אתם יודעים כבר את ההמשך, פרק ג', האם תשובת אנשי נינווה מתקבלת? חד וחלק. חד וחלק מה, כן או לא? לא יודע. חד וחלק צריך עיון. נשאיר את זה לשיעור שבע. אוקיי? אבל התשובת אנשי נינווה מתקבלת. רמת הפשט היא מתקבלת. ופה לכאורה אין יותר מתאים מלהמשיך ולהעמיק בהמשך הפרק שעוסק בתשובת אנשי נינווה, אבל ברצוני להתייחס כדרכנו גם למה שלא כתוב בתנ"ך. משתי סיבות. קודם כל, זה לא כתוב בתנ"ך, אבל זה נרמז בתנ"ך. וגם בגלל שזה יעזור לנו להבין יותר את המשך הפרק שעוסק בתשובת אנשי נינווה. ואני מתכוון כמובן לנתון הסמוי שמונח לפתחנו כאקסיומה. אנשי נינווה הם אנשים רעים, הם לא סתם אנשים רעים, הם גם אנשים רעים שעושים רע. מסכימים עם הנתון הזה? רעתם עולה לפני השם, ולכן הוא רוצה להפוך אותם. זה האינפורמציה שלנו. עד כאן, מסכימים? זה נתון. אבל רגע, רגע, רגע. נשאלת השאלה, הילה, על מה השאלה? מה הם עשו? הם חיטטו באף, הם דיברו בתפילה, הם לא שמעו 400 במסכה, מה, לא שמעו אלכוג'ל, איזה רעה הם עשו? הרי הזכרת את ישעיהו, ירמיהו, עמוס, הושע, יש רעות מוסריות, עוולות חברתיות, יש עוולות דתיות, יש כל מיני סוגים של רוע. מהי בדיוק רעתם של אנשי נינווה? במה אנשי נינווה כל כך חטאו עד כדי כך שהגיעו למצב שממש מזכיר סדום ועמורה או דור המבול? מקור וב. ויהי דבר אדוני אל יונה בן אמיתי לאמור, קום, לך לנינווה עיר גדולה וקרא עליה, כי עלתה רעתם לפניי. רעתם. כלומר, יש כאן ריבוי של רוע, אבל זה לשון קיבוצית. כלומר, ניסוח כללי, אמורפי, אנחנו לא יודעים מה החטא, אנחנו לא יודעים מה גודלו, מה היקפו, והכי חשוב, אנחנו לא יודעים מה החומרה שלו, עד כמה הוא חמור. עכשיו אמרנו, נביאי הספר מלאים בתיאורים כואבים מפורטים למחביר של חטאים כאלו ואחרים, עוולות רוחניות, שחיתות מוסרית, סיוב שלטוני, כן, שרייך, סוררים, חברי גנבים, מלא מלא מלא. היינו מצפים שיונה יבוא ויפרט את החטא, או את הסיבה לפחות באוזניין של נינווה. נזכיר שכל נבואתו המפוארת של יונה, הנביא היוחיד שנשלח לנבל הגויים בנחלתם, מסתכמת במשפט אחד, חמש מילים. עוד 40 יום, וננבה נפחת. זהו! זה כל הנבואה של יונה. משפט שתכנס הוא יותר מחסה מאשר מגלה. והדבר הזה תמוע מאוד, ולשם הדגשת הקושי נחזור על דברי בעל העיקרים, אותם הזכרנו בתחילת הסדרה, רבי יוסף אלבו בספר העיקרים, שהוא מדבר שם על הנבואה. עיקר מציאות הנבואה במין האדם אינה כדי להגיד עתידות, כמו שיודע זה על ידי קוסמים והחווים הכוכבים, אבל כדי להגיע האומה בכללה, או המין האנושי אל השלמות. תכלית הנבואה איננה לגלות מה צופן עבורנו העתיד, אלא תכלית הנבואה זה להוביל לתיקון ההווה, להביא אותנו לשלמות כאן ועכשיו. אז למה יונה, שהוא נביא יהודי, לא מפרט ומוכח את אנשי נביא על חטאם? באמת גם אברבנל הקדוש, גם המלבים הקדוש מקשים קושייה זו. ויתרה מזה, לא רק שיונה לא מזכיר ומפרט את החטאים של אנשי נביא, אלא גם לא מדבר איתם על תשובה. הוא לא מוכיח אותם, הוא לא קורא להם שובו שובו מדרככם הרעה. אתם יודעים, הכי 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 מוזר? שלמרות כל זה, הטקטיקה של יונה עובדת מוש. חבל על הזמן. הלוואי על ישעיהו, ועל ירמיהו, עודנו עצור בחצור, בחצר המטרה. שיהיה לו אחוזי ההצלחה כמו יונה, בלי לפרט, וכל המקשיבים לו. הדבריו של יונה ממש חץ עם, עם הכוונה, כן, של לייזר, ציין לייזר, חודרים ללב של אנשי נינווה, של המלך שלהם, הם שווים בתשובה ברגע אחד, לשמחתו או לדאבונו של יונה, נדבר על זה בהמשך. ואברבנאל מנסה להתמודד עם הקושי. תראו מה קורה חץ. אברבנאל פרק ג' פסוק ה'. ויונה ביאר להם שהייתה גזירה היא על עוונותיהם בכלל, ובפרט על החמאס אשר בכפיהם, ושישובו אל השם וירחמם, ועל כן לא הוצרכו לשאול ממנו אות ומופת, אבל קיבלו הדברים להיותם טובים וישר מפת עצמם. ועל זה נאמר, וימינו אנשי נביא באלוקים, כי לא אמר שהאמינו ביונה, ולא שקראו המלך ולא שדיבר עמו בדבר הזה, אבל שהאמינו באלוקים שהיה בידו לעשות כל זה, ושהוא אוהב את הישר ושונא את החמאס, והתעוררו מדברי יונה לעשותה, לעשות תשובתם. פה צריך להקשות על פירושו, שכן כלל לא נזכר בכתוב שיונה מוכיח אותם על החמאס אשר בכפיהם. זה נראה שהרבנן לקח את זה מפסוק ח', שבסוף הפרק שכתוב בתיאור התשובה, יונה פרק ג' פסוק ח', והתכסו שקים האדם והבהמה, ויקראו אל אלוהים בחוזקה, וישובו איש מדרכו הרעה, ומן החמאס אשר בכפיהם. למפרע, אני מבין מה היה הרעה של אנשי נביא? חמאס, גזל. אז אם יונה לא מפרט בפני אנשי נביא את חטאיהם, והוא גם לא מוכיח אותם, אז איך ניתן להבין את פסוק ה' שמתאר את התוצאה של דברי יונה רק במהלך יום אחד? ויאמינו אנשי נביא באלוהים, ויקראו צום, וילבשו שקים מגדולה ועד קטנה. לכן הרב ריבני שליטה, משגיח לשעבר בקרם ביבנה, בספרו הנפלא על יונה, הוא מדייק שהפסוק הזה שמתאר את תגובת או תשובת אנשי נביא בשל הכרזת יונה, הפסוק הזה בכלל לא עוסק בהכרת החטא של נביא, אלא זה רק פסוק שמתאר את החרדה הנוראית, את הפחד היום שלהם, ממה? מהעונש. כי יונה לא מדבר על חטא. יונה לא מדבר על תשובה. על מה יונה מדבר? איתה רק על דבר אחד, על מה? על העונש. עוד 40 יום? וואי, 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 ננבה נהפכת. אגב, הרבנן מדייק שזה ניסוח נפלא מבחינה נבואית. כן, זה כמו של פוליטיקאי להבדיל. כי זה בטוח יתגשם. כי ככה הנבואה הזאת, למה? תראו, אם לא ישמעו ליונה, מה יקרה לנינווה? היא תהפך מבחינה גשמית. אבל אם יעשו תשובה, גם יש פה מהפכה, נכון? מהפכה רוחנית. אין לך מהפכה גדולה מזו. חומר הרבי צהל סלנטה, יותר קל לסיים ש"ס בשנה, אשר לשאלות מידה אחת בלב, נכון? בנפש. אז בכל מקרה, מאחר מדובר בתשובה מהירה, פחד קיומי אדיר, אז ממילא העסקים והצום הם לא מבטאים תשובה. הם בעיקר מבטאים דבר אחר. מה הם מבטאים? חרדה. פחד. איך הם ידעו שחטאו אם הנביא לא מגלה להם במה הם חטאו? איך הם יעשו תשובה אם הנביא לא מספר להם שיש דבר כזה של תשובה והוא לא נצרח להם? וכך הבין את זה המלבים. תראו מלבים פרק ג' פסוק ה', מקור ת'. ויאמינו שנביא באלוהים, והיה החידוש שהאמינו תכף. ולא ביקשו אות או מופת, ותכף התחילו בתפילה על זה שלבשו שקים לתענית להכנעה, והעם לא התעוררו לתשובה, כי לא עלה על דעתם שהם חוטאים, כי יונה לא עוד ים זאת קננה. ואם כן, כל העניין של עסקים והתעניות הוא רק כדי לבטל את רוע הגזרה, אז האמת היא שיש לנו אזכור אחד ויחיד לחטא של נינווה, וזה רק סוף פרק, קראנו את זה כבר, במקור י' והתכסו עסקים אדם הבהמה, ובחוזקה, כן, וישב את דרכו הרעה, מימה ומין החמאס אשר בכפיהם. בשביל הפרופורציות, זה הפסוק ה-35 בספר יונה, מתוך 47 פסוקים. רוב הספר מאחורינו, כמעט סוף הספר, 35 מתוך 47, תחשבו את זה באחוזים לבד, ורק פה אנחנו מגלים מה היה החטא, מה הייתה הרעה שעלתה לפני השם, שראינו את זה בפרק א', וואלה מוזר. עכשיו, הפסוק הזה הוא חלק, זה לא דיבור של יונה או של השם, זה חלק מגזרה מיוחדת, איזשהו צו מלכותי טרי, פקודת היום, טלנם, טלנם, הוא שם את האצבע על הנקודת הכשל המרכזית של העיר נינווה, חטא החמאס. אז המלבי מדייק שמלך נינווה הבין שאם הקדוש ברוך הוא שלח להם נביא, אז שמע מינה שיש להם פתח לתשובה. עכשיו, אין לי ספק, אני לא יכול להוכיח את זה, תצטרכו להאמין לי, אוקיי? אין לי ספק שהיו בנינווה המון חטאים, והרבה חוטים. לא רק גזל וחמאס. אני יכול לחשוד שגם דברים אחרים. ואם, אני לא צריך לחשוד, אני יודע שבמקורות החיים בתנ״ך, נחום, ישעיהו, למשל, מתוארים חטאים נוספים של נינווה. חטא הגאווה, עבודה זרה, גילוי עריות, אפילו שפיכות דמים. ועדיין, אגב, מכירים את המשפחה הזאת של עבודה זרה, גילוי שפיכות דמים? זו משפחה שנקראת, יהרג ואל יעבור. כלומר, קטגוריית החטאים החמורה ביותר. ועדיין צריך להתבונן למה מכל החטאים החמורים שהזכרנו עכשיו, במקורות אחרים מופיעים בתנ״ך, למה דווקא אבון החמאס זה שנזכר, וגם זה רק דרך אגב לקראת סוף הפרק. אבל כבר בתורה מצינו התייחסות לחומרת אבון החמאס, תראו בפרשת נוח, ותשחרר את הארץ לפני האלוהים, ותמלא הארץ חמאס, ויער אלוהים את הארץ, והנה נשחטה, למה כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ, ויאמר אלוהים לנוח, את כל בשר בא לפניי, כי מלאה הארץ חמאס מפניהם, והנה נמשחיתם את הארץ, עשה לך תיבה, ואחר כך. אז למה דווקא הגזל החמאס כל כך נורא? תראו מדרש בעיקר רבה, פרשה למד ג' רבי שמעון בר אבא בשם רבי יוחנן משל לסאה סל, כן, קופסה שהיא מלאה אבונות מי מקטרג בה? כלומר מי יש הכל? מה? גזל גזל קופץ בראש רבי יהודה משל רבי יוחנן אמר משל לבני אדם שהיו בהן עובדי עבודה זרה מגלי עריות ושופכי דמים וגזל שקול כנגד הכל לכך גם דרשו חז"ל סרט סנהדרין דף קח עמוד א' שלחתם גזר דינו של המבול אלא על הגזל והסבירו שדור הפלגה, למרות שהם היו חוטאים וחטאים, היה להם חטאים גדולים יותר מאשר דור המבול, אבל בגלל שהם לא פשטו ידם בגזל, לכן הם ניצלו. אגב, נקראנו פה פרשת נוח. מה הקשר של נוח לנינווה? מי בנה את העיר נינווה? אחרי המבול. תראו, מקור י' ג' בפרשת נוח, פרק י' וחוש על הדת נמרוד, הוא אחד גיבור בעצו, היה גיבור צייד לפני אדוני, על כן יאמר כנמרוד גיבור צייד לפני אדוני, ותהי ראשית ממלכתו בבל, ואיך בהקד וחנה, בארץ שנער מן הארץ היי יצא אשור, ויבן את נינווה ואת רחובות עיר ואת קלח. כלומר, בניית נינווה קשורה בנמרוד. כלומר, זה אכן, עכשיו רגע, נמרוד, 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 מוכל לנו השם נמרוד, נעשה בויקיפדיה, נמרוד לפי חז"ל, זה אבי הכפירה, בקדוש ברוך הוא. נמרוד הוא האנטיתזה של מי? של אברהם, לא של נוח, נוח כבר נפטר, של אברהם. הוא מנסה להכיר אותו לכפור, עד שלבסוף הוא משליך אותו לכבשן האש. כלומר, בבסיס החמאס והגזל עומדת הכוחנויות. אז מה אם יש לו? אבל אני רוצה את זה, אז אני אקח לו את זה, כי אני יותר חזק, אני יכול. או בלי שהוא ישים לב, ואז אם אבוא לה, אני לא אפחד ממנו, או שהוא ישים לב בזמן, ואני אקח בכל זאת. זאת אומרת, חמאס מבטא את הפך הקנייה, הפך הביטול הזולת, או יותר נכון, הפך הקנייה והביטול לקדוש ברוך הוא שנתן לו ולא לי. מה, הוא נתן לך טויוטה ולי? לא, בוא, אני אגנוב לך את הטויוטה ולא עלינו, לא אחד מישראל. ממילא זה לא מפתיע שלפי המדרש שראינו, הגזל שקול כנגד גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה. כי שורש התשובה הנעוץ בהכנעה, ועמידה לפני הקדוש ברוך הוא. אבל תלוי איזה עמידה לפני השם. גם תפילה לפעמים יכולה להיות כוחת מאוד. ריבונו של עולם, אני גוזר שיהיה כך וכך. ציטוט, לא אני אמרתי, מי אמר את זה? חוניה מעגל. לא, מה חוניה מעגל אמר? אני לא יוצא מפה עד ש... תוריד גשם, ומכריח את הקדוש ברוך הוא. באמת חז"ל מסתייגים מחוניה מעגל, לפי חלק מהגרסאות שבא בירושלמי, חוני נענש על כך. כי עמידה לפני השם היא לעולם עמידה מתוך ביטול. ביטול משמעו שלפעמים תשובת הקדוש ברוך הוא תהיה לא כמו שאני רציתי, לא כמו שאני תכננתי. אדם אמור להגיע לשיא הביטול, לשיא ההכנעה, לשיא הענווה, מתי? בימים הראשונים, בימים הנוראים. בשיא השיאים של ימים הנוראים, בתפילה שאנחנו נפנה לקדוש ברוך הוא, ואנחנו אומרים בתפילה שהיא רק פעם בשנה, ביום הגדול והנורא ברבא דרעבין, תפילת נעילה. אתה הבדלת אנוש מראש, ואתה קיראו לעמוד לפניך, כי מי יאמר לך מה תפעל ואם יצדק מה ייתן לך, וכו' וכו' וכו'. ותיתן לנו, תשכה את יום הכיפורים הזה, נשכה את העבון הזה, תתקן את זה, ואני מכל בו את כל אבותינו, למה נחדל מעושק ידינו, ונשוב לעשות חוקי רצונך בלבב שלם. כלומר, למה? בפי השיאים של הכיפורים, כבר עברנו 10 וידועים כמעט. אין ספור בקשות שנוצלח לנו, כן, כפר לנו על הכל, אשמנו, בגדנו, גזלנו, מחילה כללית על כל אבונותינו, ובפרט, למען נחדל מעושק ידינו, זה התמצית של הכל. מי שנגוע בחמאס, מי שנגוע בגזל, זו העמדה הכי מרוחקת מהקדוש ברוך הוא. כפירה עמוקה במי שזן את העולם כולו בטובו, ונותן לכל אחד מה שמגיע לו. בעומק, כל הקלקולים במציאות הם תולדה של חטא. איזה חטא? עץ הדעת, טוב הרע. עיקרו של החטא, מה השורש של עץ הדעת? איזה שורש זה? גזל. אמרו לאדם, אל תיקח, זה לא שלך, הכל תיקח. מכל עץ הגן הכל תוכל, מעץ הדעת טוב הרע? לא. שורש כל החטאים זה גזל. למה אתה מחייך לסרף? מה זה לא פשט? זה פשט, זה פשט. לכן, השורש של הכל זה נחלמה של כידינו, כי השורש של הכל זה הגזל. הנחש מנסה ברמימותו לשכנע את חווה. והנחש היה ערום מכל אחד עשה שפני אשר עשה אדוני אלוהים היום על האישה אף, כי אמר אלוהים, לא תחום כל הצגן, לא, לא, מה זה אף? כלומר, אפילו ש... כלומר, למרות שהקדוש ברוך הוא אמר, יש פה כוונה נסתרת, ואיתם כאלוקים. מה זה אף? נכון שזה של אילן, אבל אני מאוד רוצה את המחשב שלו, מחשב אפל, זה לא סתם, מה יש לי עוד שום, לנובו, זה מערכת הפעלה אחרת, זה לא אנדרואיד, אני רוצה את זה. אז מה, אבל זה שלו, זה לא שלך, אז מה? מה זה אף כי אמר השם? נכון שהשם אמר לו, אבל בקטנה, אף. שאתי מהחלבן, מה זה אף? תוריד את האף שלך, תתבטל. כשנחשון רוצה לחצות את ים סוף, מתי הים נבקע? נחשון במדב, רק כשהגיעו מים עד נפש. אם נחשון היה 2.20 בגובה, היה כזה כמו הרב מתניה, אז עד שהיינו נגלים זה היה בעיה. אבל אם הוא יהיה מה שנקרא 1.60 מטר, מטר וקרמבו, היינו נגלים יותר מהר, לא? אני מקווה שנחשון לא היה בגובה של הרב מתניה 2.03 מטר, נכון? מקווה, לא יודע. מכאן צומחים כל הקלקולים. לכן הדרך הרמז, למה נחדל מעושק ידינו בגימטריה 878, שזה בדיוק הגימטריה של הפסוק, מי יגיד לך כרום אתה? שזה התולדה המיידית של החמאס הראשון, של הגזל בגן עדן. ועדיין, למרות כל חומרת הגזל ומעשה החמאס, ראינו בתחילת השיעור, שהציווי האלוקי השני הוא בגדר קריאה מחודשת. עניין נבואי חדש ביחס לנינווה, וגם אפילו מעושק ידינו ניתן לשוב בתשובה. אמנם כפי שלמדנו זה יותר חרדה מאשר תשובה, כלומר מה שמניע ומנהל את השינווה זה פחד. לא מדובר פה על התשובה הנשגבת, תשובה הילאה של המלאכים בפרק א', מלאכי האונייה, אבל בעזרת השם לתשובת אנשי נינווה אנחנו נתייחס בפעם הבאה. יום שני זה כבר ערב חג, אז לא יתקיים, יום חמישי שלנו, סליחה, יום חמישי. אז בעזרת השם ביום חמישי ניפגש ונמשיך לשיעור 7, שבו נעסוק בתשובת אנשי נינווה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.